השבת, שבת אחרי מות קדושים. אני רוצה לומר, מה שנקרא, להודיע מראש, שאני לא הולך, אני לא הולך לחדש חידושים ולעסוק ב... לא הולך, מה שנקרא, לא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני. אני הולך לדבר על דברים מאוד פשוטים, אבל מאוד מרכזיים. אני הולך לדבר, בעזרת השם, על הפסוקים המאוד מפורסמים באמצע פרשת קדושים, ולהגדיר את הדברים פשוט. כתוב כאן בפרק י"ט, הפרק המפורסם, פסוק ט"ו: לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תהדר פני גדול, וצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תישא עליו חטא, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כן, מי לא תלך רכיל בעמך, ועד אהבת לרעך כמוך, הפסוקים הם פסוקים מאוד ידועים, ומה שאני רוצה לעשות זה להגדיר את איסורי הרכילות. מה זה רכילות? בעצם כמעט כל היום, כמעט כל אחד יודע שיש איסור בתורה שנקרא לשון הרע, ויש איסור בתורה שנקרא רכילות. והאמת היא שהחלוקה בין לשון הרע ורכילות היא לא חלוקה כל כך ברורה ובהירה. וחשוב להגדיר את הדברים כדי שאדם ידע מה מותר ומה אסור. כדי שאדם ידע מה חמור יותר ומה חמור פחות.
מה עכשיו השבת?
צריך להגדיר את הדברים, ואנחנו, בגלל שזכינו לפני פחות מ-100 שנה שחי בעם ישראל רבי ישראל מאיר הכהן, המכונה חפץ חיים, והוא הגדיר את הדברים, אז אצל כולם ברור שלשון הרע ורכילות זה שני דברים שונים, אבל האמת היא שהרבה פעמים במקורות הקדומים, בדברי חז"ל או בכל מיני מקורות נוספים, אין הבחנה כל כך ברורה בין לשון הרע ורכילות. ולכן באתי בזאת, בעזרת השם, בדקות הקרובות, לנסות להגדיר על פי הרמב״ם ועל פי החפץ חיים, ועוד, מהו לשון הרע ומהי רכילות, וכאשר אתה מתבונן, אתה מוצא שמדובר, שיש בעצם שלושה סוגים של דיבורים על הזולת, שהם בעייתיים. וכיוון שאני רוצה לערוך פה איזה מין מערכה, כלומר, לסדר את הדברים, אז נתחיל קודם כל בדבר טוב, וגם בוא נסיים. ואהבת לרעך כמוך. הרמב"ם כותב בהלכות דעות, שאני אקריא לכם, כותב הרמב"ם, מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, ואהבת לרעך כמוך, כמו שאתה אוהב את עצמך. לפיכך צריך לספר בשבחו, כלומר, מצווה לספר בשבח ישראל, בשבח חברו. זאת מצווה. זה לא שזה מותר. צריך לדעת גם מה מצווה. זאת אומרת, מצווה לפרסם ולדבר על אנשים טובים. זה מאוד חשוב, כי בתוך כל אדם גנוז הרצון להיות טוב. אבל למרות שבתוך כל אדם גנוז הרצון להיות טוב, לא תמיד זה חי בו. אבל כאשר הוא קורא, הוא שומע, מספרים לו על מעשיהם של אנשים טובים, מיד הרצון להיות טוב מתעורר בקרבו. זאת אומרת, עדיין אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם היינו שומעים הרבה בתקשורת על מעשים טובים של אנשים. לפעמים צריך להסתיר מעשים טובים, כדי שיהיו יותר מוגנים, כדי שיהיו יותר לשמם. יש גם עניין כזה. אבל בכל אופן, כאשר אתה קורא ספרות על אנשים גדולים, אז מתעורר בך החשק, כי זה קיים בך הטוב הזה. אז קודם כל פתחנו בכך שמצווה לספר בשבחם של ישראל, שבחו של אדם ישראל, מצווה. יש גם מנהג כזה, דרך אגב, שבמוצאי שבת, בסעודת מלווה מלכה, מספרים בשבחם של ישראל. עכשיו נעבור לאיסורים. מה ההבדל בין לשון הרע ורכילות? ראשית, יש לציין שלא כתוב, אין שום לאו מפורש בתורה, שכתוב בתורה במפורש, לא תספר לשון הרע. לעומת זאת, רכילות, כן, הנה, קראנו את זה מקודם. פרשה שלנו כתוב, לא תלך רכיל בעמך. ולמרות שלא כתוב במפורש, אל תספר לשון הרע, וכן כתוב, לא תלך רכיל, כותב הרמב״ם, אחר כך מצוטט, והרבה ממי שעסק בזה אחר כך, יש אבון גדול מזה עד מאוד, והוא בכלל, יש אבון גדול מזה, מרכילות, והוא בכלל לאו זה. זאת אומרת, לשון הרע הוא בעצם תת סעיף בתוך אבון רכילות. הוא משהו אחר, אבל הוא, מבחינת הדאורייתא, הוא כלול בתוך לא תלך רכיל, והאבון הגדול הוא לשון הרע. זאת אומרת, למרות שלשון הרע לא כתובה מפורש, היא יותר חמורה בעיני הרמב״ם, לא משנה עכשיו מה המקורות של הרמב״ם לכך. וכן, מה הרכילות ומהו לשון הרע? רכילות, צריך להתמקד בביטוי הלא ברור, רכיל. מילה רכיל קשורה למילה רוכל. רוכל זה בן אדם שמסתובב, רוכל של פעם, כלומר, מסתובב בין הבתים, מסתובב בין העיירות, קונה מזה, מוכר לזה. זאת אומרת, לא, היום איננו כאלה כמעט, מוכרים כאלה. הפעם זה היה דבר כזה, שהיו רוכלים שמחזרים, ככה כתוב, בעיירות, לחזר פירושו, להסתובב, סחור סחור, וככה, כביכול, רואים מה יש בבית הזה, וקונים, ואחר כך הולכים עם החפץ הזה, ומוכרים אותו בבית אחר. אז לא תלך רכיל בעמך, זה כאילו משל, אל תהיה כמו הרוכל הזה, שרואה מה שיש פה, מדבר על זה בבית אחר. מעביר דברים מהארבע הקירות של הבית הזה, לארבע הקירות של הבית שמה. בתוך המילה רכיל מסתתרת, כמו שרש"י כותב כאן, המילה מרגל, רוחל, מרחל, מרגל. מי שבקי בלשון העברית, זה גם רש"י מעריך פה על זה, יודע שהאותיות חף וגימל הם אותיות מאותו משפחה, ולכן כאילו כתוב אל תרגל. מה זה מרגל? יש מילה אחרת למילה מרגל בעברית, מלשין. הרי מה זה מרגל? מרגל זה אדם שמספר למי שמעוניין אודות דברים שמתרחשים במקום אחר. וזה בעצם סוג של הלשנה. זאת אומרת, שימו לב טוב, לא תלך רחיל פירושו, אל תלשין. זה משהו מאוד חמור. זה אדם שבעצם מעורר מדנים. כלומר, הוא הולך נגיד, ראובן הולך לשמעון, ואומר ראובן לשמעון דברים שלוי רוצה לעשות לשמעון. זאת אומרת, אני מספר למישהו דבר, על מישהו אחר, דבר שנוגע אליו, שיכול להרגיז אותו. זאת אומרת, לא סתם רוחל המחזר בעיירות ומעביר חפץ מבית זה לבית אחר, מעביר שמועה ומשהו שהוא ראה פה לבית אחר, אלא רכילות זה מלשנות. כלומר, אני מספר לך דברים על מישהו אחר שנוגעים בך ושממילא יכולים להרגיז אותך וגרמו לך לכעוס עליו. והדבר הזה בעצם יכול לעורר מדנים, מריבות. תראו, זה נמצא פה, תראו מה כתוב כאן, לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך. מה זה לא תעמוד על דם רעך? לא תעמוד ותעצור כאשר אתה רואה דם רעך שהוא משפח. אתה חייב לעשות למען הצלת הנפש של חברך. אז זה דבר שקשור לנפשות. אז לפני כן כתוב, לא תלך רכיל בעמך, כלומר, אל תלשין. ותגרום לדברים שיכולים להיות, להתגלגל בצורה חמורה ביותר, מבחינת המריבה. את הדבר הזה הדגיש החפץ חיים. כשהחפץ חיים מגדיר איזה אורחים, שימו לב, אני קורא ותדייקו בלשון, איזה אורחים, זה שטוען דברים מזה לזה, והולך ואומר, כך אמר פלוני, עליך. כך עשה לך פלוני. כך וכך שמעתי עליו שעשה לך, או רוצה לעשות לך. שמתם לב לדגש של החפץ חיים? אני אומר למישהו דברים שנוגעים אליו, אודות אדם אחר. הוא דיבר עליך ככה, הוא סיפר עליך, רוצה לעשות לך כך וכך. זה בעצם אני מלשין עליו. זה נקרא רכילות לפי החפץ חיים. עכשיו, אני רוצה לחדד את זה. כמו שלא מדובר שהאדם שעליו אני מספר את הסיפור, לא מדובר שהוא אדם שדווקא מתכוון לעשות משהו שלילי. בואו ניקח את הדוגמה הקלאסית של לשון הרע, זאת אומרת של רכילות, של רכילות של התנ"ך. וזה מעשה דואג האדומי. דוד המלך בורח מפני שאול. דוד המלך הוא צדיק. הוא לא רוצה להפליל את שאול. הוא לא רוצה ששאול יוודע כאחד שרודף אחרי דוד. אז הוא בורח ולא רוצה, לא רוצה לספר. אבל הוא בורח בחוסר כל. אין לו לחם ואין לו חרב. הוא מגיע אל נוב, אל המשכן. והוא שם פוגש את אחימלך. ואחימלך מתפלא, הוא מבקש מדוד, דוד מבקש מאחימלך לחם וחרב. אחימלך מתפלא, איך יכול להיות שדוד מגיע חסר כל? אז דוד אומר, דוד המלך אומר לו, אני לא יכול להסביר, אני בשליחות של שאול, יש לי איזשהו, בעצם הוא כאילו עשה את זה כאילו, שהסתיר את הרדיפה של שאול. ואחימלך נותן לו חרב ולחם, ודואג עד מי נמצא שם, ואחר כך הוא בא לשאול, והוא לא צריך להגיד יותר מדי, הוא אומר לשאול, ראיתי את אחימלך נותן לדוד חרב ולחם. עכשיו אם נשאל את עצמנו, האם דואג אמר משהו רע לאחימלך? לא ולא. אחימלך קיים מצוות הכנסת אורחים. אחימלך גם אפילו לא ידע שיש איזשהו מאבק בין דוד ושאול. להפך, הוא חשב שהוא עוזר לדוד, אז הוא עוזר לשאול. אחימלך עשה דבר בשיא התמימות והכנסת אורחים. בא דואג ואומר לשאול, ודואג יודע ששאול רודף אחרי דוד. והוא אומר לו, ראיתי את אחימלך נותן לדוד חרב ולחם, וזהו. ובעצם מה הוא אמר? רכילות, לא לשון הרע, הוא לא משהו דבר, רכילות. הוא בא ואמר, דוד בא ואמר, אחימלך הכניס אורח לביתו. והדבר הזה גרם לשאול לכעוס על אחימלך. ובסופו של דבר מזה קרה הסיפור העצוב של הריגת הכהנים בנוב. וזה בדיוק המקרה של רכילות. כי מה שדואג עשה, זה אמר לשאול דבר שיעורר את כעסו. אין בזה שום דבר שלילי, מבחינת האמת. אבל מבחינה סובייקטיבית, זה גורם לשאול לכעוס מאוד על אחימלך. וכולי. אז זו רכילות. נמצא שרכילות זה דבר מאוד חמור. זה מלשינות. אבל לא נשכח, כותב הרמב״ם, יש אבון גדול מזה, והוא לשון הרע. אז בואו נראה מה זה לשון הרע. לשון הרע זה משהו אחר לגמרי, לגמרי. לשון הרע זה שאדם בא לחברו ומספר לו דברים שליליים על אדם שלישי. דברים שליליים יכולים להיות מגוון של דברים. יכול להיות שהוא מספר לו על חטא שהוא עשה, יכול להיות שהוא מספר לו התנהגות שלילית, יכול להיות שהוא מספר לו על אי הצלחה שלו, לדוגמה, כי דבר שלילי לא חייב להיות דבר רע. למשל, אם אני מספר, אומר למישהו, אתה יודע כמה פלוני יוציא בפסיכומטרי, ואז אני אתן לו איזה, אני יודע מה, איזה 400. אז מיד אותו שומע, מזלזל, הוא יכול לזלזל, יבוא לזלזל באותו אדם, הוא לא מוכשר, הוא לא מוכשר. או אני מספר לו, כל שכן דברים שליליים, הוא נוהג בצורה, נוהג כמו שודד, דבר רע מאוד, או כל מיני דברים. עכשיו, האם השומע זה נוגע אליו? לא. זה יגרום לו לכעוס? לא, לא מחויב, יכול להיות. אבל הוא שומע דבר רע על אדם מישראל. ממש מעניין, זה לשון הרע. שימו לב טוב. כאשר דואג אומר שאחימלך קיים מצוות הכנסת אורחים בדוד, זה הפוך מדבר רע, זה דבר טוב. וזה רכילות. כי זה גרם לשאול מאוד מאוד לכעוס על משפחת הכהנים בנוב. אבל כאשר אני מספר למישהו דבר שלילי על פלוני, צד ג' נקרא לו, זה לא, צד ג' לא נוגע אליו, כאילו, בסדר, אז הוא, אבל מה זה גורם, זה גורם לו אולי לכעוס שיש משואה, לא לכעוס עליו, כאילו, זה לא מדגדג אותו, זה לא מעורר מדנים, זה לשון הרע. שימו לב, זה שני דברים שונים. מה לפי דעתכם, אני שואל ככה, שתחשבו על זה, מה, אם אתם הייתם כותבים את ספר ההלכה, מה הייתם מחשבים יותר? את איסור רכילות? או את איסור לשון הרע? זה לא פשוט. מצד אחד, רכילות נשמע יותר חמור. אולי בגלל זה, זה עליו המפורש בפסוקים, לא תלך רכיל בימיך. אז למה הרמב"ם כתב, כאילו, על פי המקורות שהוא הביא, למה הרמב"ם כתב שלשון רע הוא גדול וחמור יותר? אפשר להסביר את זה באופן הבא. התשובה היא כנראה שרכילות היא מעוררת מדנים, והיא באמת חמורה יותר מבחינת הנגלה. כי אתה מייצר מריבה. אבל לשון הרע הוא חמור יותר, כי הוא נוגע, כי הפגם שלו יותר נסתר. מחקת את אותו צד ג', מחקת אותו בעיני השומע. כלומר, אמרת דבר רע על מישהו, ואתה בעצם הבאשת את ריחו, וברובד הנסתר זה כנראה, הרובד הנסתר הוא כנראה יותר שורשי ויותר חמור. כדי להסביר את זה אני רוצה לזרוק אותנו למשהו מעניין, שתמיד לא הבנתי אותו. מי הם עוד דוגמה ללשון הרע בתנ״ך? אז יש לנו דוגמה מעניינת. חטא מרגלים. חז"ל אומרים שחטא מרגלים אמרו לשון הרע על ארץ ישראל. תמיד ששמעתי את זה, תמיד היה נשמע לי קצת מוזר. מה פירוש להגיד לשון הרע על ארץ ישראל? אני מאוד אוהב את הארץ, גם אתם. אבל מה... אז אומרת, וגם חז"ל אומרים, ומה מי שמדבר על עצים ואבנים, אז כל שכן... התשובה היא, מה פירוש לשון הרע? לשון הרע זה שהאדם לא מכיר במעלת הזולת. תראו, אני לא חושב שיש עניין להגיד לשון הרע על גויים. גם אני חושב שבחינה מוסרית, אסור להגיד לשון הרע גם על הגויים. אבל המצווה מתרכזת בישראל. ולמה אני אומר את זה? כי להגיד לשון הרע על אדם בישראל, זה אומר שאתה לא מכיר בקדושתו, במעלתו, בסודו. זאת אומרת שאתה אומר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. אתם יודעים שחז"ל תמיד אומרים שבעל הלשון הרע הגדול זה הנחש. כי הנחש דיבר לשון הרע. על מי אומר לשון הרע הנחש? על הקדוש ברוך הוא. כי הוא הסביר לאדם וחווה, לחווה, שהאיסור לאכול מפרי עץ הדעת, הוא בגלל שקדוש ברוך הוא מפחד מהאדם, כי האדם יהיה כמוהו. אז הקדוש ברוך הוא בעצם שומר אתכם כי הוא רוצה לשלוט בכם. הוא אומר שנה על הקדוש ברוך הוא, האמת היא שם זה גם רכילות, אתם רואים שם, זה מתערבב. אבל למדנו שבעצם הדבר, הלשון הרע הראשון בהיסטוריה זה על הקדוש ברוך הוא. וכמו הכלל הידוע, שכל דבר שהוא ראשוני, המקום הראשון שאתה פוגש אותו ככה, יש קצת דו כזה, המקום הראשון שאתה פוגש דבר זה כנראה השורש שלו. כל לשון הרע זה לשון הרע לקדוש ברוך הוא. כלומר, אתה לא מדבר על אדם, אתה מדבר על הנשמה. אתה אומר דבר רע על מישהו, במובן הנסתר, אתה יוצר פגם גדול מאוד מאוד מאוד, כי אתה בעצם משתק נשמה בעם ישראל. כי כל אדם יכול לפעול רק מתוך שהחברה מקבלת אותו. כשיש תמיכה חברתית, אני יכול לעוף.
טוב, לא שומעים אותך.
כשהקדוש ברוך הוא, כן, אסור, קשה לחשוב על לדבר על זה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, משה רבנו אמר, והן לא יאמינו לי, אז הקדוש ברוך הוא מביא לו את הנחש, אחד האותות, הנחש והצרת, כאילו מרמז לו, מה אתה אומר דלטוריה על בניי? כן, כמובן, משה רבנו, הלוואי, עלינו שנגיע, כן. קשה לדבר כמובן, מה שכתוב בחז"ל, דלטוריה על בניי. למה? כי משה רבנו כביכול לא מאמין, והם לא יאמינו, לא מאמין בגודל נשגבותם של ישראל, הוא ביטא במילים האלה כביכול חוסר אמון. ולכן, לשון הרע שאתה בעצם מדבר משהו רע על מישהו, אתה בעצם יוצר פגם סודי יותר. אתה בעצם כביכול, ככה זה בספר שמירת הלשון, של ספר המוסר של חפץ חיים, הוא מביא הרבה פעמים זוהר כזה, דברים שיש בזוהר, שהזוהר כותב שיש איזשהו, לא זוכר בדיוק את הלשון, יש כביכול איזשהו, אתה יוצר איזה ענן שחור שמגיע לעולם הנשמות, והוא מאפיל על זוהר הנשמות. כשאתה מאפיל על זוהר הנשמות של עם ישראל, כשאתה אומר לשון רע, אתה כאילו מכסה את הנשמה של אותו יהודי, באיזה דוק של ענן שחור כזה, של שריפה, ענן מסריח, ובעצם אתה מצמצם את כוחה של אותה נשמה, יש פה פגם ברובד יותר נסתר. אז רכילות זה משהו יותר בנגלה, אתה מעורר סכסוכים חברתיים. לשון הרע זה משהו יותר בנסתר. ובכל הרמב״ם פה אומר לנו, שלשון הרע מבחינה מסוימת זה יותר חמור. כן, לפעמים כשרבים, אז דברים יוצאים החוצה ואז בסוף משלימים. אבל לשון הרע, אני שמעתי לשון הרע, אין לי מה לעשות עם זה, אני פשוט מחקתי מישהו, ולפעמים זה נצרב יותר בפנים, זה עמוק יותר, ולכן אולי זה יותר חמור. ויש גם משהו שלישי. אמרנו רכילות, זה מלשינות, אמרנו לשון הרע, זה לדבר דברים רעים על הזולת. יש גם משהו שלישי. יש מושג שהיום קוראים לו רכילות. מה זה רכילות? רכילות. יעני, זה כמו שלפעמים היה בעיתונים, כאילו לא נראה שיש את זה, ברוך השם, אבל פעם היה בעיתונים, אולי שזה לא יודע, מדורי רכילות כאלה, שזה בעצם הבלים.
אבל עדיין יש את זה, עדיין יש את זה בעיתונים.
אבל לא במקור ראשון. אז במדורי, כן, לצערי זה יצר שיש בכולנו, כן? שאנחנו מתעניינים בחיים של כל מיני אנשים. וההתעניינות היא התעניינות חסרת משמעות. זאת אומרת, וזה כן, אני חוזר למשמעות הפשוטה של הולך רכיל כרוכל המחזר בין הבתים. הוא נכנס לבית, ואפשר לעשות הצגה כזאת, שאותו רוכל, שנכנס לבית בשביל למכור ולקנות כאלה, זה ככה מוכרים אלה שדברנו עליהם מקודם, אז הוא אוסף כמה חפצים שמוכרים לו, וגם מוכר, ואז תוך כדי הוא מסתכל ככה על הבית, ורואה כל מיני דברים, ורושם לעצמו בראש, ואחר כך הוא הולך ומספר את זה לאחרים. זה פרטים. הם התחתנו, הם התגרשו, ככה היה, ככה שמה. הרבה פרטים. אפשר לקרוא לזה קצת מציצנות. וזה, יש בזה משהו מאוד קשה, כי אתה אומר מה רע בזה. יש בזה משהו מאוד מוזר, למה זה מעניין אותנו? אפשר להבין את השורש לזה. אבל, האם זה אסור? לפעמים שראים עד עכשיו, זה לא אסור, כי זה לא, לכאורה זה לא דבר רע. לא סיבה דברים רעים. שתיים, זה לא מדברים שמכעיסים. זה פשוט, הכל דיבורים. אז כולנו מרגישים שאין בזה מצווה גדולה. אבל האם זה אסור? כי אני רוצה הלכה, קודם כל. לא בטוח שזה מותר. כי הרמב״ם כותב ככה. קודם הדגשתי לכם את החפץ חיים, הכוונה. כי הרמב״ם כותב, זהו רכיל, זהו שטוען דברים, והולך מזה לזה ואומר, כך וכך אמר פלוני. כך וכך שמעתי על פלוני. אף פי שהוא אומר אמת, הרי זה מחריב את העולם. שימו לב, מה חסר ברמב״ם? כך וכך אמר פלוני עליך. לא כתוב. תורה, כך וכך אמר פלוני. כך וכך שמעתי על פלוני שאמר עליך. החפץ חיים כן אומר ככה. זה כך אמר פלוני עליך. יש הבדל בין החפץ חיים לרמב״ם. האמת היא שהחפץ חיים נסמך פה על הכסף משנה שכך הבין את הרמב״ם. ואני באמת חיפשתי מקודם, אבל אני לא מצאתי. אני זוכר שפעם ראיתי איזשהו, לא זוכר, איזשהו גדול, אחרון, ראשון, שכן, שחושב שרכילות זה עצם הפרסום והפצה של דברים אישיים. גם יש מושג במשלי, כתוב, הולך רכיל, מילי משלי, הולך רכיל מגלה סוד. זאת אומרת, אני מגלה סוד. יש סוד שאמרו לי, ויש סוד שראיתי. הולך רכיל מגלה סוד, בלי קשר למה זה, לתוכן הדברים. האם זה רע, האם זה מרגיז. אז כמדומני, שלפי הפשט של הרמב״ם, זה אסור. וכמדומני שראיתי אחד מה... גדולים שככה מנסח, אני אשמח אם מישהו יחפש, ויחפש ויגיד לי. ואני רוצה שנייה לדבר על המשמעות השלישית הזאת, ולהגיד שלמרות שזה בטח הכי קשה, כי באמת זה מעניין לקרוא פרטים על כל מיני אנשים, אחד האנשים מפורסמים. אפילו דברים, אנקדוטות מהחיים שלהם. וצריך לדעת מה, אז כן, מה הבעייתיות בזה, כמו שנשתמע ברמב"ם. נראה שכאן אנחנו נכנסים לסוגיה מאוד, מאוד יפה פה. אנחנו קוראים את פרשת קדושים, אחרי מות קדושים, תמיד, תמיד, בלב הספירה, ספירת העומר. ואנחנו יודעים היטב, שבספירת העומר אנחנו מציינים את מותם של תלמידי רבי עקיבא. זאת השם, שנתקרב ללג בעומר, נדבר על זה בהרחבה, כי זה נושא מרתק. אבל חז"ל אומרים שמתו מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. מה פירוש לא נהגו כבוד זה בזה? לנהוג כבוד באדם. פרשה שלנו היא פרשת קדושים. זאת אומרת שהיא באה לבנות חברה של קדושה. היא גם בתוך ספר ויקרא, שכל כולו עוסק בנוכחות של אוהל מועד בתוכנו. בתוכנו אל חי. בתוכנו הקדוש ברוך הוא, שהוא קדוש. קדושים תהיו כי קדוש אני השם. וראה, זה פלא, שבתוך פרשת קדושים, אין רק מצוות שעוסקות בקדושה, אפילו הפוך, יש בעיקר מצוות שבין אדם לחברו. מה הקשר בין בניין חברה של קדושה, שאמור להיות שם יותר התרכזות בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. להתרכזות, ההתרכזות בבין אדם לחברו. אז ראיתי פעם שהרב ישראל אריאל משכם, צהר, מסביר שכאשר אדם מבין שאנחנו, הקדוש ברוך הוא בתוכנו, בתוך כל יחיד, אז הוא לא רואה את חברו כפשוטו. הוא לא רואה את חברו כפשוטו. וזה גורם לו כאילו להיות ירא מהזולת, יראת רוממות. זה מאוד קשה, זה מדרגה מאוד גבוהה. המדרגה הזו דיבר עליה הרמב"ן באיגרת הרמב"ן, שהוא אומר שם, בשבח מידת הענווה, ובהמשך הוא אומר שם, אל תביט בפני אדם מדברך עמו. כאילו, כמו שאנחנו מתביישים, אני תמיד מתלבט בזה, האם צריך להסתכל לתוך העיניים או להוריד את העיניים, לא יודע בדיוק. אבל הרעיון שומעים מאחורי הדברים, לא משנה מה הדרך הנכונה, זה שבעצם האדם שאיתו אתה נפגש, נושא בתוכו סוד. ודאי שאתה לא אומר עליו לשון הרע, משום שיש לו סוד. אתה לא אומר עליו רכילות במובן החמור של... של ליצור מריבות כי יש פה איזשהו חברה שצריכה שיש לה הרבה 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 דברים עמוקים צריכים להתרחש בין אחד לשני, אל תפר את זה על די רכילות של מעורר מדנים, אבל גם תשמור אותו שמה שנסתר אצלו שישאר נסתר. זאת אומרת, אתה צריך לשמור על כבודו, וזה מה שכתוב, שלא נהגו כבוד זה בזה. כלומר, כבוד זה בזה זה משהו יותר מסתם להתנהג יפה. זה אומר שאתה בעצם, יש לך יחס של איזושהי יראה וכבוד. אני מודה שכל דבר שאני אומר פה, אני מרגיש צורך להגיד משהו אחר. אסור שזה יגרום לך לחוסר התעניינות בזולת. זאת הסכנה הקשה מאוד. זאת אומרת, אתה אומר, אני לא רוצה, אני, אוקיי, כבוד, אז אני לא נכנס אל ביתו, לא נכנס אל עולמו, לא מדבר לשון הרע, כלום, אני פשוט, לא, זה צריך להיות חבר טוב. קנה לך חבר. לכן יש כאן הליכה על חוט דק, שבין נתינת כבוד, אי שפיטה, עמידה מרחוק, שזה החינוך של איסור רכילות. לא תלך רכיל כפשוטו. ראית משהו, תשמור את זה, אל תפיץ. וכל הרבדים של האיסור, לבין כן, התעניינות בזולת. זה הליכה על חבל דק, כי אנחנו מגדירים בתורה שהזולת הוא לא, הוא לא זר, חס וחלילה. הוא אחיך, אני אחיך, אל תשכח. ואני רוצה ברשותכם, להקריא לכם קטע מאוד יפה, שחתכתי אותו לפני איזה 5 שנים נראה לי, מתוך דף אלון שמחלקים בבית כנסת, אני לא, שכחתי איך קוראים לאלון הזה, זה אחד האלונים הנחמדים, ומצטטים את הרב, שקוראים לו רב צבי, אני יודע שמכנים אותו רב צבי מאיר, הרב צבי מאיר זילברברג, שהוא כתב סדרת ספרים, יותר שיחות מוקלטות, שיחות התחזקות. אז ברשותכם אני אקרא את זה, כי זה פשוט מאוד חזק. וככה מצטטים פה אותו. עיקר גדול באהבת כל יהודי הוא לדון לקו זכות. אולם זהו דבר שלעיתים נראה לנו קשה מאוד. שכן לאדם יש עצר חזק מאוד לראות דווקא את החסרונות שבזולת, שהם גלויים ובולטים לעין. האם עלינו פשוט לעצום את עיני השכל שלנו ולהתעלם מהם? עד ברבה, מי שדן לכף חובה נחשב מבין גדול שכן הוא נקרא בלשון המודרנית בעל חוש ביקורת. אך האמת היא כי דבר זה כולו שב ושקר, שטות ממש. וכן היה אצל צדיקי האמת, שככל שנתעלו יותר, היו רואים רק מעלות ולא חסרונות. ולמעשה, כל יחיד מישראל בנוי מאלפי אלפי פרטים, בלי שיעור וסוף. זה קטע ממש מעניין. כל יחיד מישראל בנוי מאלפי אלפי פרטים, בלי שיעור וסוף. כל תכונה והנהגה בנויים על דרגת הנשמה, הכישרונות, הגלגולים הקודמים שלו, והדורות שיצאו ממנו על הסביבה שבה נולד, גר ולמד, על העבר של הוריו ועל השליחות שלו בעולם, וכן עד אין קץ. ואם כן, בשעה שיהודי אחר רואה בו חיסרון, ייתכן שלפעמים זוהי בעצם מעלה נפלאה, ובהנהגה זו הוא חביב מאוד לפני השם יתברך. ואף אם המעשה הזה אינו לגמרי לפי רצון השם, אבל לפי מצבו של היהודי הזה וכל פרטי הפרטים שלו, אין עליו שום תביעה בשמיים על החיסרון הזה. והדרבה, כל זה בעצם מעלה עצומה שיש לו דווקא חיסרון כזה ולא חסרונות אחרים. אני ממש מת על הפסקה הזאת, כי אתה פתאום מבין מה זה הסוד שמסתתר מאחורי כל אחד. זה הגלגולים והדורות העתידיים והחינוך והשליחות ומדרגה. זה פשוט מטורף. ולכן, you never know. אתה לא יודע מי עומד לפניך. עכשיו זה, כמובן, הצד השני זה שאתה מתעניין בו, ואתה רוצה לעזור לו, ואתה פועל. וכמובן לא דיברנו על זה שאפילו צריך לדבר ראשון הרע, בלי קשר, צריך לעזור למישהו, אפילו זה אומר שצריך לספר ולדבר וללבן. יש המון, לשון הרע לשם תועלת, אין לו לשון הרע. מדברים על עצם הפרסום, בלי התועלת שאתה חושב עליה. ורוצה לסיים מהרובד הפרטי, האישי, שעליו דיברנו כל השיעור, אל הרובד הכלל ישראלי. שאנחנו בדור קיבוץ הגלויות, בדור המדינה בת 72, אנחנו בתוך עם ישראל מחולקים לשבטים, לכוחות שונים, ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי, חרדים מאלף סוגים, דתיים ממלא סוגים, חילוניים ממלא סוגים, וכל מה שאנחנו אומרים עכשיו על הפרט, אותו דבר על הכלל. כל קבוצה בעם ישראל, יש לה סוד, יש לה שליחות, יש לה אמת, יש לה תפקיד. הקדוש ברוך הוא שם את כולנו פה בארץ ישראל, בדור הגאולים, כי הכל, הגאולה צריכה את כולם. ולפעמים אתה שומע דברים, ואתה מאוד שומע דברים, ואתה מאוד כועס, וזה אסור לך. אתה צריך לדעת ש... הדברים הם, צריך מה שנקרא לזכור שיש ניצוצות. אף אחד לא רודף אותך, אלא הוא צועק משהו מתוך עולמו המוסרי, מתוך כאבו. ואתה צריך לרדת לשורש האמירה שלו. ואז להכיל אותה. באופן הזה, בעזרת השם, עם ישראל יתאחד. ואנחנו מצפים מאוד שתקום לנו הנהגה, שתעורר את אהבת ישראל בעזרת השם. שבת שלום לכולם. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם. נתראות.
נתראות.
שבת שלום.
שלום
רבי.
שבת שלום.
תודה רבה. אפשר לשאול אותך שאלות בפלאפון?
בוודאי, בשמחה. בכיף.
תודה רבה.